השם נעשה ונצליח מדי שנה בשנה. אנחנו מקיימים את מצוות חכמים שואלים ודורשים בהלכות הפסח, קודם לפסח 30 יום, כי ההלכות מרובות, ואף על פי שכל שנה אנחנו עוסקים בכך, אבל תמיד צריך לרענן ולהתרענן וגם להתעדכן, כי סוף סוף החיים שלנו הם די עשירים, די מגוונים, יש כל מיני התפתחויות, ולכן צריך להתייחס לכל מה שעובר עלינו. גם השנה, בגלל שערב פסח חל בשבת, אז מטבע הדברים יש התייחסות מיוחדת לכך. אז לכן אני אחלק את הדברים שלי לשלושה חלקים. החלק האחד זה בנוגע לערב פסח שחל בשבת, שזה החלק המיוחד לשנה הזו, והחלק השני לכשרות המאכלות והכשרת הכלים, שזה החלק שהוא בעצם לכאורה שייך לכל שנה ושנה. ואם נספיק, אז גם לגבי המצוות של ליל הסדר, במידה ונספיק. עכשיו, אני אתחיל דווקא בקשרות המאכלות והכשרת הכלים. ואני מתכוון דווקא לקשרות המאכלות. אנחנו כל שנה ושנה מציינים בפני הציבור שלנו הלכה מאוד חשובה, שלא תמיד אנחנו מצליחים ליישם אותה בגלל הקושי שלה. ההלכה הזו ידועה בביטוי המליצי ההלכתי חוזר ונעור. ונסביר את הדברים, כי על בסיס זה נוכל להיכנס להתייחסות שלנו לכשרות המאכלות והמשקאות. כידוע, התורה אסרה עלינו לא לאכול חמץ בפסח, ולא רק אסרה עלינו את איסור אכילת החמץ, אלא התורה אסרה עלינו בלב מיוחד, ממש ביד בלב מיוחד, גם תערובת חמץ. כל מחמצת לא תאכלו. כל מחמצת, הכוונה לתערובת חמץ. התורה גם אסרה בל יראה ובל ימצא. זה איסור מיוחד שנמצא בפסח, שאיננו מצוי בשאר האיסורים. לגבי תערובת חמץ, כידוע, הלכה ידועה ומפורסמת היא בכל התערובות של מאכלות אסורות, שאם איסור מתערב בהיתר, אם אנחנו יכולים ורואים את האיסור, מיד מוציאים אותו. ואז אנחנו נדון בדינה של התערובת. אבל אם אנחנו לא יודעים, כבר לא מכירים את האיסור, אז אנחנו דנים אם התערובת מותרת או לא מותרת. למשל, ניתן דוגמה. אם אדם בשל בשר והבשר קשה למאזרים, אבל התברר שחתיכת בשר אחד לא הייתה למאזרים, והתברר אפילו שהיא באה משחיטה שהיא נבלות וטרפות, חס שלום. עכשיו, כל לא מכיר אותה. יש לו סיר גדול שהעמיד אותו לבישול. מורה ההוראה יבדוק. אם יש פי 60 היתר כנגד האיסור, ומה זה היתר? בשר הקשה למאדרים, תפחי אדמה, ירק, דלעת, מרק, כל מצטרף, פי 60 נגד האיסור, אז אף על פי שהוא לא מכיר את האיסור, וזה נמצא בטוח בפנים, רק הוא לא מכיר, כל התערובת מותרת באכילה. כך גזר הקדוש ברוך הוא. הוא גזר ועשר, והוא גזר ויתיר. הפה שעשר הוא הפה שיתיר. או למשל, אם טיפת חלב נשפחה לתוך בשר, וגמרנו, אני לא, כבר לא רואה את הטיפת חלב, היא התערבה בתוך התפשיל בשר. אם יש פי 60 בשר, מרק, טפח אדמה, כל התחולה נגד הטיפת חלב הזו, הכל כשר. ואם לא, אסור. הפשע עשר הפשע יתיר, כך הקדוש ברוך הוא אמר. תאמרו לי, מה זה קשור לפסח? בא שולחן ערוך ופסק לכולה ואמר, אם חמץ התערבב בחומרים שאינם חמץ מלפני פסח והיה בכל התערובת פי 60 נגד החמץ, אזי התערובת הזו מותרת גם בפסח. הועיל ולפני פסח המעט חמץ התבטל פי 60, הרי בפסח הכל מותר. למרות שמרן מודה שאם פירור חמץ התערבב בפסח בתבשיל, אפילו יש בתבשיל שהוא קשר למהדרין פי מיליון נגד הפירור, כל התערובת אסורה. אבל אם התערובת נעשתה לפני פסח, כיוון שאז החמץ עוד היה מותר, הרי הוא בטל ב-60, ובפסח אפשר לאכול את התערובת הזאת. הרמב״ם בדעה אחרת לגמרי, מחמירה מאוד. דעתו של רבנו שכל תערובת שיש בה חמץ, לא משנה לי מתי נוצרה התערובת, לפני פסח, בתוך פסח, בהגיע הזמן שיש כבר תערובת בפסח ויש בה חמץ, אפילו יש בה פי מיליון, היא אסורה כל התערובת, אפילו התערובת הראה לפני פסח. ולזה קרא המגיד משנה חוזר ונאור, כאילו תאמרו החמץ שהתערב לפני פסח היה רדום, כבוש, מנוצח על די הפי 60 שיש נגדו, כי אז הוא עוד היה יותר, עכשיו בפסח חוזר ומתעורר לתחייה החמץ עם החומרה, עם האיסור החמור שבו, הוא עושה את כל התערובת פי מיליון. כך המגיד משנה מסביר שיטת רבנו. מורי בוודאי סבור שזו דעת רבנו, רק הוא טוען זה לא בגלל חוזר בני אור, כי אין ביטול להיתר בהיתר. כשהחמץ היה מותר, לא שייך להגיד ביטול, הוא מתבטל בחומרים אחרים. גדרי ביטולים הם נאמרים אך ורק באיסור והיתר, בגלל שכך הקדוש ברוך הוא אמר. אבל אין ביטולים בין היתר להיתר. ולכן, מה אכפת לי להתערבב לפני פסח, אפילו פי מיליון? מה זה מעניין אותי? תערובת חמץ אסורה במשהו בפסח. נקודה. ואז מה קורה רבותיי? יש לנו הרבה מוצרים, מאכלות, משקאות, בכשרות רבנות, שהם סומכים על מרן השולחן ערוך, וגדול הוא האיש, סומכים עליו ונותנים הכשר למוצרים האלה, בגלל שהם נתבטלו מלפני פסח. בעוד שלפי רבנו הדבר הזה אסור בתכלית האיסור. אילו היה תלוי בנו, אנחנו התימנים שהולכים לפי רבנו, אז לא היה לנו אפשרות של קיום. כי אנחנו התימנים אנשים מאוד מאוד תמימים, תמימי דרך. אין לנו את האמביציות ויכולת הארגון להקים מערך קשות ההולם את ההלכה שעל פי אנחנו נוהגים. מעת השם התברך שהרמה רבי משה איסרליש הסכים עם רבנו בחלק מן ההלכה וחלק עליו בחלק מן ההלכה. ואמר הרמה, בדברים שהם גסים, נוקשים, אין דבר כזה שיתבטל לפני פסח. אפילו במיליון, בפסח זה יעשו. למשל, ניתן דוגמה. נתאר לעצמנו שכיכר מצה אחד החמיץ. ולא שמו לב, הוא התערבב בחבילות, בכמויות אדירות. לפי מרן, כיוון שהייצור היה לפני פסח, וכיוון שהיה פי 60 נגד הכיכר הזה, הכל קשר. וכך משווקים, וכך מכשירים, על פי מרן, על פי מרן. אבל, לפי הרמב״ם, מה פתאום? זה אסור במשהו. אוי ואבוי, לא נקנה מצות כאלה, בשום פעמים באופן, בהכשר כזה. האשכנזים אומרים, זה דבר גס, זה דבר מוקשה. איך אני אוכל להכשיר כיכר מצה שמתערבב בכיכרות אחרים? לכן, אחינו האשכנזים אוסרים דבר כזה. לא נותנים לו הכשר. אבל לח בלח, דברים שהם נוזליים, אז הם אומרים, אם הוא התבטל לפני פסח, הם מסכימים עם מרן. מת השם יתברך, שגורמי הכשרות המהדרים, אימצו, לא בהתחלה את שיטת הרמה, אחר כך את שיטת הרמב״ם. והם לא נותנים הכשר לתערובת שאראה מלפני פסח בטענה שזה כבר התבטל מלפני פסח. ולכן כל שנה באופן כללי לא נקענו בפירוט בדוגמאות מפורטות, כל שנה אמרנו אנחנו כמי שאמונים על שיטת הרמב״ם צריכים בפסח, אני לא אומר כל השנה, לפחות בפסח, לקנות מאכלות ומשקאות בהכשר מהדרין, בגלל שכאמור גורמי הכשרות הרגילים הם הולכים על פי מרן שמה שהתבטל מלפני פסח ב-60 בטל, ולכן לנו זה לא טוב, ואנחנו צריכים אך ורק כשרות מהדרין. עכשיו אני אתן לכם דוגמאות שמזה תבינו שלא נשאר בהלכה מאוד מאוד כללית, אלא דוגמאות, ומזה תבינו לאן זה מוביל אותנו. קודם כל, שתדעו שבתעשיית המזון המודרנית, אפילו דברים אשר נראים לכם פשוטים בתכלית הפשטות, עלי תה, עלי תה בתבזורת, לא בשקית, מה כבר יש בהם? כלום. זה טבעי, אני צריך גורם כשרותי. אז תופתעו לשמוע, הם שמים חומר מייבש ששומר על הצבע של העלתי, והחומר המייבש הזה הוא מאומלם, יש בו מסוד הדגנים. ואז מה יוצא? יוצא שבעצם אני לוקח עלתי שלתומי אני חושב שהם טבעיים, והנה יש בהם מסוד הדגן, ואני עוד לוקח את זה ושוטה אותו ביום בפסח. ומשום כך אין ספק שאנחנו לא יכולים לקחת עלי תה בהכשר רגיל, אם אותו הכשר רגיל בא בעושה חשבון כמה יש יסוד הדגן, כמה יש חומרים שהם ניטרליים, שהם לא זה ולא זה וכו'. ואני לא יכול לסמוך על דבר כזה, לי זה לא טוב. לכן עלי תה בתבזורת צריך רק בקשות מהדרים. כמעט אין לכם חומרים שאין בהם צבע וטעם וחומר משמר מוחמרים שמר, שאין בהם משהו מהיסוד הדגני. כמעט אין דבר כזה. ואז אני צריך להיות זהיר. שמה אולי אני לוקח משהו שהכשרות הרבנית הרגילה הלכה לפי מרן ושמחה על הביטול, ולי זה לא טוב. יש הרבה כאלה ואני אזכיר לכם אותם במהלך הזמן. אפילו כשאין, אפילו כשאין חומר משמר או צבע וטעם שיש בו מסוד הדגנים, יש בעיה של קווי הייצור. יש מוצרים שמייצרים אותם כל השנה ברמה של חמץ, ובזמן שעוברים לפסח מכשירים את כל הקו ייצור לקראת פסח. כשרות רבנית רגילה אז באה ואומרת, אוקיי, הכשרנו, אבל אם נשאר פה ושם משהו קשה מאוד להתמודד עם זה, זה בטל ב-60. למשל, במקומות החיבורים, כשהרי יש מקומות של צירים, מאוד מאוד קשה לנקות את הדברים האלה. אז הם סומכים על, איך קוראים, על ביטול ב-60 מלפני פסח. למה זה לא יכול לעבוד טוב? זה נקרא קווי ייצור. עכשיו, נתאר לעצמנו שיש לי מוצר שאין בו צבעי שימור וטעם וריח דגנים. עברתי את המחשור הזה. ושבאמת קו הייצור אוכשר מצוין, למדרים. רק מה? באים ונותנים לי אותו באריזה. היום רבותיי האריזות, זה לא אריזות שמתקיימות בכל מפעל אריזה משלו, לסוכר אריזה משלו, לקמח אריזה משלו. לא. היום יש מפעלי אריזה, ומביאים את הסוכר למפעל האריזה לארוז אותו. מביאים את הקמח למפעל האריזה לארוז אותו. אז כך שלאותו מפעל מגיעים כל כך הרבה מוצרים לאריזה, ויש מהם מוצרי חמץ. ומשום כך, אם על האריזה לא כתוב שזה קשה למהדרין, למשל, ניתן דוגמה, סוכר. סוכר אין בו חשש. הסוכר, ואני לא מדבר על סוכר ענבים, אני מדבר סוכר רגיל. סוכר ענבים, יש בו בעיה. יש בו בעיה בצבע, בחומר של הצבע, שיש בו משהו מיסוד הדגמים. אבל אני מדבר על סוכר רגיל, סוכר לבן. סוכר לבן, אין בו שום דבר חמץ. אבל מה? לוקחים אותו למפעל האריזה. במפעל האריזה, אם אין הקפדה שבזמן שמביאים צורכי פתח, כבר כל המפעל הוכשר ואין שום חמץ שם במקום, אז אוי ואבוי, אז מה הרווחנו? מה אילחם תקנתם? זאת אומרת, אנחנו צריכים סגירה טוטלית לכל הכיוונים, שאז לא נקשל. עכשיו, לאור ההקדמה הזו, אני אתן לכם דוגמאות, ואז אתם תבינו. הנה למשל, ניקח מלח דק. מלח דק. אני צריך כשרות מהדרין. למה אני צריך כשרות מהדרין? בגלל קווי הייצור של מלח דק. איפה שמצרים את המלח דק וטוחנים אותו וקודשים אותו, הוכח שבקווי הייצור הללו לא מנקים את כהלכה וסומכים על הביטול. אז אפילו שם, אפילו במלח דק, אני צריך את הכשרות המהדרין. עד וכך. בגלל הקווי ייצור. עכשיו בואו ניקח דוגמה. אני אתן לכם דוגמה. אגוזי מלך כלופים. כבר רבים קנו אגוזי מלך כלופים. והם אומרים, מה יש בזה? הם לא מחפשים כשרות למהדרין. מה יש בזה? זה פירות. ואין להם מה לחשוש. מקסימום תרומות מעשרות, אם זה משן שעברה, אם זה שמיטה, אנחנו עוד מעט נגע בעניין הזה, מה יש בזה? מה מתברר רבותיי? הם מרססים את האגוזי מלך הללו, שאחרי שקלפו אותם, מרססים אותם כדי שהשומן שיש באגוזים לא ייתן ריח לא טוב במהלך הזמן, אז מרססים אותם בריסוס דקיק מאוד, והריסוס הזה יש בו משהו מנדגנים. אתם רואים, עד היכן אנחנו היום לא חולמים ולא חושבים לאן זה מגיע. עכשיו הכל בתום לב קניתי גוזי מלח כלופים. אז כאמור יש בהם ריסוס שיש בו נדגנים כדי למנוע ריח שומני מסריח. אלה שכבר קנו מומלץ בזאת שישטפו את זה היטב היטב לפני שעשו דוקה וכל כיוצא בדברים האלה. כן? פשוט דעו את הבעייתיות שיש בדברים האלה. עכשיו ניקח דוגמה, רבותיי. שקיות התי, תי בשקים, תי בשקיות, אז השקיות האלה מודבקות בעמלן. אז אדם לוקח את השקי עם עמלן, בוא בוא רוחב בוא לדוחד. פשוט אנשים לא יודעים. עכשיו תגידו, אז ראיר, מה עושה כשרות הרבנות? כי באב עושה חשבון כמה יש מיסוד הדגן בעמלן מול שאר כל הדברים, הוא מטרת את זה בפי 60 ושומח את הלאה יותר מזה. כשרות מהדרין לא מתפשרת בזה, לא מתפשרת בזה. זה דבר איום ונורא. ואני נותן לכם דברים שלכאורה מאוד מאוד פרוזאיים. מי היה מאמין בדברים האלה? עכשיו נייר, רבותיי, נייר לעטיפה, אנשים לוקחות נייר בשביל אפייה בשביל... מה מדבר, רבותיי? שהנרות האלה בשביל שיחזיקו מעמד הכל, הם עומלנים. ואז אתה צריך נייר כשר למהדרין, והבני אדם אומרים, אתה כבר משוגע, ואז צריך להיות כשר למהדרין בנייר. ובאמת לא צריך כשר למהדרין בנייר, אבל הנרות העומלנים האלה בוודאי שאני צריך כשר את זה. למה? כיוון שכאמור העמלן שלהם לא טוב. וכאן אני עובר מעניין לעניין כדי להבליט לכם את הדברים. בגד מעומלן מותר, כי מה כל האיסור שם? בלי ראה בלי מצא. אז אומר הרמב״ם, עמלן שכבר בבגד כבר זה משהו אחר, אפילו זה חמץ, זה משהו אחר, שינה מראיתו, שינה שמו, ואז אין לי את האיסור של בלי ראה בלי מצא. אבל שעוונית שהיא מעומלנת, שאני שם אותה על השולחן, היא שונה מהבגד, היא שונה מהספר הכרוך ומדובק בבצק, היא שונה מזכוכית שמדובקת בבצק. השעוונית שנמצאת על השולחן, אני עליה אוכל. ואז מה קורה? אם נניח פירור מהעמלן נגרד והתערבב לי, אז אני אוכל. ובאכילת חמץ זה משהו, זה שונה מאשר קיום. משום כך, בדברים האלה, רבותיי, אין לנו מגמה להחמיר. אבל מצד שני, אנחנו צריכים להיות נבונים ולדעת היכן שאנחנו יכולים להקל, נקל. היכן שאנחנו לא יכולים, מה לעשות? אם זו צורת החיים, צריך לדעת איך להתנהל בהתאם לזה. עכשיו כך, כתוצאה מכך, נבין. יש למשל ירקות מיובשים, מיובאים, מחוץ הארץ. במיה, במיוחד ארטישוק, יש בו עומר מסוד הדגנים. שוב, כשרות רבנות רגילה מכשירה את זה על בסיס של ביטול ב-60 מלפני פסח. כשרות מהדרין עובדת על כך שלא יהיה בהם שום דבר מסוד הדגנים. אז במיה, ארטישוק, כל אלה שמיובאים, לא מדבר על הטבעים. על הטבעים, כאן אנחנו מגיעים להוראה כללית שאני כבר אתן לכם אותה מכעת. כל הטבעים, במיה, ארטישוק, מרור, קרפס, כיוון שאלה הם ירקות, וכיוון שהשנה היא שנת שמיטה, אז אני יודעת, הם אסורים באיסור סביחים. אז מי שסומך על יותר הרבנות זה משהו אחר. אנחנו כבר גילינו דעתנו שאנחנו לא סומכים על יותר המחירה, כי לפי רבנו, כך הורה לנו מורי, שאנחנו צריכים לקנות יבול נוכרי. אז אם זה מיבול נוכרי, אז זה בסדר גמור. אין לנו בעיה, רק לדאוג שלא יהיה לנו בעיה של, איך קוראים, של תולעים, אלא ניקיון טוב וכו' וכו'. ועוד מעט אני מדבר על ניקיון מתי יש לעשות אותו. אבל על כל פנים, שאנחנו נדע שלגבי ירקות טבעיים, לא מיובאים ולא מיובשים, ירקות כאלה, אנחנו צריכים להיזהר מאיסור ספיחים ומאיסור תולעים. עד כאן. עכשיו, נתקדם הלאה. יש מה שנקרא שמן סויה. דעו לכם שבסויה יש הרבה חיטים, זאת אומרת, הסויה של האטמה היא קטניות, ולאוכלי קטניות כמונו אין שום בעיה. בעיית הבעיות שיש בזה הרבה חיטים. ולכן, אם לא בוררים כהלכה וסומכים על ביטול ב-60 לפני פסח, אז בשלם זה לא טוב. לכן שמן סויה, אם מי מאיתנו רוצה, רק בקשור מהדור. כיוצא בדבר, רבותיי, שמן קנולה. שוב, בגלל תערובת של חיטה, אנחנו צריכים לזהר רק קשרות מהדרין. שמן תירס, כותנה, אגוזין, שמן דקלים, אז הם יותר טובים מאשר שמן סויה, והם יותר טובים מאשר שמן קנולה, יותר נקיים. אבל אנחנו דורשים מהדרין לא כי יש בהם חיטה כמו בקנולה וכמו בסויה. למה אנחנו דורשים קשרות מהדרין לשמן תירס, כותנה, אגוזין? בגלל קווי הייצור של כל השנה, שכשבאים מכשירים אותם, לא מכשירים אותם מספיק טוב, וסומכים על הביטולים לפניכם. הנה, אני מראה לכם אפילו כבר משהו שהוא נקים מחיטים, אבל בגלל שזה כל השנה משתמשים בו, ולא תמיד שומרים עליו כהלכה. עכשיו כך. אבקת וני ואבקת אפייה, יש בהם, של כל השנה, יש בהם תערובת חמץ, אבל לא בדרגה כזו שאוסרת לגנוז אותם. מותר לגנוז אותם בבוידים עד אחרי פסח. אבל אבקת וניל ואבקת אפייה של פסח צריך שיהיו בכשרות מיוחדת מהדרין, כאמור, בגלל תערובת חמץ שיש. אבקות מרק של כל השנה זה חמץ גמור. זה חמץ גמור, ואין לגנוז את זה. אין לגנוז את זה, זה חמץ גמור. ולכן, אם רוצים אבקות מרק לפסח, זה רק בכשרות מהדרין, כי אחרת זה שונה לגמרי מאבקות מרק של כל השנה. אז זה רק בכשרות מהדרין. עכשיו, פרחיות אורז של כל השנה, מותר לגנוז אותם. אבל לפסח, שוב, צריך קשרות מהדרין בגלל קווי הייצור. וכבר נמצא, רבותיי, בפרחיית אורז נמצא חיטה, חיטה בפרחיית אורז בפסח, ממש קשר לפסח, קשרות רגילה. למה? לא ברור זה כהלכה, תסמכו על הביטולים. אז הנה דוגמה מפרחיות אורז. עכשיו, משקעות קלים, אז במיוחד דיאט יש בו בעיות בדיאט, ויש בהם כל מיני חומרי צבע וטעם ושימור שיש בהם משהו מן הדגנים. ולכן משקעות קלים, כאמור, רק כשרות מהדרין. אם לא, לנו יש בעיה. יש בזה גלוקוזה שיש רבנים שמתירים, לנו זה לא טוב, כי זה לא מתבטל. משקעות חריפים, אז קודם כל ניקח את הוויסקי, אין כל חטאת. הוויסקי הזה, רבותיי, יש בו המון המון סוגים. אז יש כאלה שיש לו בעיות של דגנים, ואז רק לפסח. יש כאלה, וצריך מאוד מאוד לזהר, שיש בו ינפח, מעורבב בו אלכוהול מינפח, ואז זה אסור כל השנה. ולכן לא כל ויסקי מותר להשתמש במהלך כל השנה. אבל לגבי בידן, ויסקי שאין בו אלכוהול, שאין בו את האיסור לנפח, אבל יש ויסקי שהוא, יש בו את האיסור דגנים, זה, רבותיי, אסור לשתות ממנו. שאלה היא מותר לקיים אותו, אסור לקיים אותו, תלוי ברמת הדגנים, כמה דגנים יש בו. כמה אחוזים יש דגנים בוויסקי. ולכן צריכים לזהר ממשקעות חריפים, במיוחד הוויסקי, שכאמור רק קשרות למהדרין. יש וויסקי שנקרא שיבס, שכמה מהפוסקים, ובתוכם הרב משה פיינשטיין זכר צדיק לברכה, התירו אותו, אז הם יודעים שהוא אין לו בעיות. אבל כאמור לפסח צריכים לזהר בגלל קבי ייצור וכו'. עד כאן. עכשיו, ביחס למיצים ביינות, ברור שיש לנו שתי בעיות. בעיה אחת של כשרות, בגלל קווי ייצור ושלא יהיה שום חומרים שהם בעייתיים, ולכן צריך להיות כשרות מהדרין בזה. אבל יש לנו בעיה נוספת. אנחנו צריכים יין על באמת, לא יין שרובו מים. אתם יודעים שלפני הרבה הרבה שנים הרב עובדיה יוסף הוזמן לערוך חופה בקידושין באולם שהכשר שלו שם הוא לפי העדה החרדית. אז הרב עובדיה יוסף דרש שיראו לו את הבקבוק יין שעליו הוא יאמר את ברכת בורא גפן וחד ברכת הקידושין. אז הראו לו, שם היה כתוב יין בהכשר העדה החרדית. שאלו אותם, יש לכם יין של כרמל מזרחי? לא. יין אחר? לא, רק זה. זה אולם שהולך על פי העדה החרדית, ולכן רק את היין הזה. לא, שתק. ניגש לעריכת החופה בקידושין, ואז כשכבר הוא בא מחזיק את הכוס יין, אז הוא מסע רבי בוטאי, כולם אומרים, חיי, ברוך אתה השם, וברכת ברכה בסלסולים, כמנהג אחינו הספרדים, שהכל נהיה בדברו. שהכל נהיה בדברו. כולם עקו בתדהמה. חשבו שהרב שכח בו, גבר, גבר. הוא דמיון. מי העז להגיד מול האריה הזה להגיד משהו? העיר והוא שותק, הוא ממשיך. אחר כך, הרב צפקה זכרו לברכה, מתכבד בשבע ברכות, בברכות הראשונות. אז גם כן, כשהוא ברך על הגפן, שהכל נהיה בדברו. גפן, גפן. שלא. הבינו, יש כאן אמבוש. אמבוש הלכתי. מה מתברר? מתברר שיש ויכוח בין הרבנים הספרדים ובין העדה החרדית. היין הזה הוא רק 17.5% יין, השאר מים. עולפים הרם, זה לא יין. ולכן הוא נלחם שנים רבות, שנים רבות נגד התופעה הזו. עד שהיום, כבר בגלל מאבקו, אתם יכולים לראות בפרסומים שכתוב, זה כשר, אפשר לברך גפן לפי בית יוסף. בית יוסף. זה בגלל המאבק הזה. אבל אנחנו עכשיו מדברים, רבותיי, גם על גפן וגם לצאת דחובת 4 כוסות. ומשום כך, אם יש לנו מיץ ענבים שכתוב עליו 100% טבעי, זה בסדר, אם זה אפשר לצאת. ואם לא, אז נדע שיש לנו הרבה הרבה מיץ ענבים שהם יותר מים מאשר יין, מאשר ענבים. כמובן, אם אדם יכל לקחת למשל מיץ ענבים של כרמל מזרחי, תירוש, הבעיה שזה מפוסטר, ואז בשבילנו, אנחנו שפוסקים כמו הרמב״ם, אז בשבילנו זה בעיה. אנחנו צריכים בלי סוכר וצריכים בלי מושל. שני תנאים. ולכן יש לנו קושי בזה. אז יש כאלה שעושים לעצמם משרת צימוקים, שורים צימוקים והכל, ועושים להם משרת צימוקים. למה לא? זה דרך. לגבי עיינות, שוב, עיינות בשבילנו לקחת יין יבש, ואפילו חצי יבש, ולא מבושל, וניתן למצוא, ניתן למצוא. יינות הגולן, לא כולם, אבל יין יבש מיינות הגולן, לא מבושל, יש. דלטון, ואיך קוראים, גם ברקן, ברקן, יש אצלהם, אתם תמצאו יין יבש, אפשר לסמוך על זה, כן? בשבילנו. עכשיו, ניגש הלאה לעוד כמה מוצרים. במבה, ביסלי, כל אלה רבותיי, יש בהם מסודות הדגנים, אני מדבר על קטניות, אבל יש בהם מסודות דגנים, ולכן רק הכשר מיוחד, דהיינו כשרות מהדרין. עוגיות רבותיי, העוגיות הכשרות לפסח, הן רק העוגיות בכשרות המהדרין, וברכתם שהכל, כיוון שהם לא מנה דגן לחלוטין, אלא הם מאגוזים, מבוטנים, מקוקוס, לכן ברכתם שהכל. עוגיות אשר, איך קוראים הם? פושטידו? איך? פפושדו. אז אלה רבותיי אסורות עלינו באכילה. למה? הם טוענים שהם לשים את הקמח ביין. בעיית הבעיות היא שהיין הזה מעורב עם מים. הם אומרים שזה יין טהור. אוקיי. אנחנו שואלים אותם, מה עם רמת הבציר? כי מרן אומר שהמים שבזמן הבציר מתבטל. אנחנו טוענים שזה לא מתבטל. ואז יין עם מים מחמיץ את העיסה, וזימרן ממהר לחמיץ. יתרה מזו, הבקבוקים שבהם מאחסנים את היינות עוברים שטיפה לפניכם, ואז לא תמיד זה מיובש. אז הנה לכם, יש לכם מים עם יין, ומשום כך איננו יכולים לקחת את העוגיות האלה, וגם לא את המצה הזו העשירה שהיא לא שווה יין. אם אדם קנה דבר כזה, אז הוא יכול לגנוז את זה עד לאחר פסח. למה? כי זה ספק חמץ. ספק חמץ אומנם אסור לגנוז. אסור לגנוז. למשל, חיטים אשר נפלו לתוך המים. ואנחנו לא יודעים אם החמיצו או לא. כל חיטה שהתבקעה, בוודאי החמיצה. חיטים שלא התבקעו, ספק חמץ. אומר רבנו, אסורים באכילה ואסורים בקיום. אסורים בקיום. ואם עבר עליהם הפסח, מותרים. לא הבקועות, אלא הבלתי בקועות. אלא שם ספק חמץ. כאן, הספק הוא קצת יותר גדול, ולכן אם מישהו כבר קנה, יכול לגנוז את זה, אם יכול למכור את זה למישהו אחר, מאלה שסומכים על היתר הזה, זה משהו אחר. אבל לנו לא. ואחרי פסח כאמור הן מותרות, העוגיות האלו, המצות האלה בשבילנו. מה? לא משנה, אנחנו לא מדברים בשמות, כי אני לא בקיא בשמות. במיוחד בשמות קדושים, בטח שאני נרתע בחילוי וחרדה. עכשיו ככה, נאמר בהמשך, אנחנו רוצים להתייחס אל המצות. המצות עצמן, ברוך השם, אם קונים מצות היום, הלפרין, ירושלים, יהודה, אין לומר יד בנימין, אין לומר השומרון, כל אלה ברוך השם טובות ואפשר לקנות. הבעיה היא אחרת. הבעיה היא מצה שמורה, שיש מצות שמורות שהן נקרות. אז אנחנו ממליצים לציבור הרחב שלנו שלקנות מצה שמורה בשביל ליל הסדר, אבל בשביל כל החג אפשר לקנות מהמצות של שומרון, אבל לדרוש קו ייצור ראשון, אפייה ראשונה. למה? כי זה עולה יחסית יותר זול מאשר מצה שמורה, יותר רגיל, יותר קצת מאשר מצה רגילה, אבל אז זה עומד בדרגה של מצה שמורה. אז אפשר לבקש מצה של שומרון, אפייה ראשונה זה נקרא, אפייה ראשונה. אז כאמור זה יותר זול מצה שמורה, אבל זה יותר יקר יחסית מאשר מצה רגילה, ובשבילנו זה מעמיד אותנו בסטנדרט שאנחנו מעוניינים בו. עכשיו, ביחס לשוקולדים, ממתקים, כל אלה של כל השנה ניתן לגנוז אותם. ואילו לפסח צריך הכשר מיוחד, כשרות מהדרין, בגלל כל מיני תערובות שתערבו מלפני כן. יש שניצל. השניצל, רבותיי, הצמחי, המתוגם, זה חמץ גמור. חמץ גמור. אין לגנוז אותו לחלוטין. יש שימורים, ברוב השימורים ניתן לגנוז אותם של כל השנה. אבל השניצל אסור כי הוא חמץ גמור. כמובן אם רוצים לפסח, רק השוט מהדרים. כי כאמור הוא מלא פירורים מאוד מאוד. הקפה, רבותיי, הקפה, יש צ'יקו, זה דגני, איזה דגני מוחלט, זה אסור. דגני מוחלט, זה אסור. אבל קפה רגיל, קפה שחור, קפה נמס, כל אלה צריך קשור מהבין. למה? למה? או בגלל חומרים שמרים, או בגלל קווי ייצור, בגלל החלפת קווי הייצור. אז לכן גם באלה צריך קשרות מהדרין, אבל להיזהר מפני הצ'יקו שזה דגני מוחלט. ואני חושב שחקרתי הרבה דברים שצריך. רטבים, רטבים זה חמץ גמור של כל השנה, אבל לצורך החג צריך קשרות מהדרין. ממרחים, מרגרינות, חמאה, כל אלה יש בהם חומרים דגניים. אני לא מדבר קטניות. קטניות זה אוכלי קטניות הם עושרים. לאלה שלא אוכלי קטניות. אנחנו אוכלי קטניות. אבל יש בהם גם מן הדגנים. לכן מרגרינות, חמאה, כל אלה, ברוך השם, יש כבר היום קשרות מהדרין. אפשר להשיג אותם וחקורים ולהשתמש בהם. אם יהיו דברים שאתם אחר כך תשאלו אותי עליהם, חלב, חלב ומוצריו. שוב, קשרות מהדרין. למה? כי בחלב, רבותיי, יש אבקת גוי שיש בה משהו מנחמץ, ובגלל ויטמינים ED שיש בהם מנחמץ. ויטמין C וחמץ גמור. אז לכן צריך לראות במינונים האלה. אם יש לנו כאלה, לא לקנות, כי שוב, סמכו על ביטולים, ולנו זה לא טוב. לנו לא, זה לא טוב הדברים האלה. לכן רק קשרות מהדרין. כמובן דגים, דגים חיים זה בסדר, אבל דגים מיובאים, פילה, נסיכת הנילוס, רק מהדרין בגלל שהם מעומלנים. בגלל שהם עומלנים. מה מה?
הדגים למהדר אנחנו לא רק חתום של מהדרין, על דגים, על נסיכת הנילוס, על...
היום ברוך השם... היום ברוך השם, היום ברוך השם, בגלל שיש גורמי כשרות ספרדיים, אז נוצרה התחרות בין גורמי הכשרות המהדרין, ואז נוצר מצב כזה. גורמי הכשרות המהדרין הספרדיים נותנים, גורמי הכשרות המהדרין האשכנזיים נבוכים, ואז הם מתפצלים לשניים. חלק מהם הם כותבים כשר לא אוכלי קטניות, כבר מעיזים לעשות דבר כזה, וחלק גם זה עדיין לא מעיזים. יש הרבה מדיניות, לאט לאט העסק הזה יתפתח, ככל שההתחרות הזאת תרבה, היא התחרות בריאה, רק חבל שזה על הכיס שלנו, אבל התחרות בריאה במובן ההלכתי, שזה מאגף אותם, וזה נותן לנו יותר דברים שפעם לא היה להם הכשר. עכשיו רבותיי, אני אתייחס לקשרות הכלים, ואחר כך ערב פסח שחל בשבת, ואחר כך מי שרוצה לשאול שאלות. לגבי הקשרות הכלים, אז אנחנו יודעים את הכלל הגדול, כבולעו כך פולטו, כשימושו כך הכשרו, ולכן אנחנו תמיד אומרים לציבור הרחב, תנורים, איך אנחנו משתמשים בהם? על ידי זה שאנחנו מבשלים בתוכם. אם זה רק בישול, אז יפה, ננקה את התנורים, נפרק מה שניתן לפרק, נגעיל מה שאפשר לגעיל, ולאחר שניקינו מהלכלוך, מהחמץ הממשי, שזה הבעיה הגדולה, אחר שניקינו את זה, ומה שלא יוצא בקלות, אפשר להוציא את זה על בסנו ולגרד, כי הניקיון זה א' ב' לפני הכשר, ורק משביטים את זה 24 שעות, מסיקים את זה בעסק שהוא למעלה משעה המקסימלי, וזה הכשרו של התנור. התבניות שבהם אופים עוגות אין להם הכשר, כי ההכשר שלהם הוא על ידי ליבון עד שיהיה לוהט. מי ילבן את התבניות האלה? אף אחד לא ילבן את התבניות כאלה, ולכן אין להם הכשר לתבניות. צריך תבניות מיוחדות בשביל פסח. מעל התנור יש קיריים, צריך לפרק מתחת. אתם תמצאו שם אגר חמץ ולחלוך ותנופת. אז קודם כל נקות עד חנשדו מגע. ואז את המבערים יש להנקות ולהגעיל, כן? וזה הכשר שלהם. וכמובן במשטח למעלה אפשר לערות עליו מים רותחים. מכאן אני מגיע לקיריים של גז, אותו דבר, לפרק, להגעיל מה שניתן להגעיל, והשאר עירול. ומשם אני מגיע למיקרוגל. המיקרוגל, אם משתמשים בו במכשיר השחמה, אז זה הופך להיות תנור אפייה לכל דבר בעיקר. ואז נקות היטב היטב את המיקרוגל, לפרק את החלקים שניתן לפרק ולהגעיל אותם, ולאחר מכן להפעיל את מכשיר השחמה והמידה המקסימלית, כמובן לאחר השבתה של 24 שעות, וזה הכשרו. היה ולא משתמשים במכשיר השחמה, או אין מכשיר השחמה, אזי שוב יפרק מה שניתן לפרק ויגעיל, ובמחת הצלחת הזו, ואז לשים, רבותיי, על הצלחת המסתובבת, לשים כלי זכוכית, לשים בתוך זה מים שלא ימלא, בכוונה ישאיר את זה כמחצית או כשליש, ישים קצת חומר לפגום את זה, קצת אמה או משהו, וייתן כמה כמה מעלות, 7 מעלות, 8 מעלות, 9 מעלות, עד שזה מתעדה, עד שזה מתעדה, ואז כשמישו כך הכשרו. כן. באמת? כן. מעניין, זה מעניין השאלה, אומר, לא ידעתי. כן, יפה. אכן, עכשיו כך. ובכן, מכאן אני עובר למיקסר. המיקסר הוא בעייתי. מדוע? משום שיש לו ציר מסתובב, הוא טוחן, הוא לש, עושה לנו הרבה פונקציות. ולכן קודם כל לפרק עד אחד שידו מגעת. ומעשה שהיה כך היה, באו אמרו לי כבר ניקו וניקו, אז אני התעקשתי שאפשר לפרק עוד יותר. אמרו אין, כבר אי אפשר. הפכתי את המיקסר, ואז גיליתי מקום שניתן לפרק בתחתית שלו, פרקתי, ומה מצאנו שם? מאורה מלאה של תנופת וחמץ, כי הציר המסתובב הוא גם קולט, הוא קולט אבק, אבקים מהדברים הנטחנים, הוא קולט וזה נעביר שם, זה מלא תנופת, רק בשביל התנופת, בשביל תקינות המכשיר היה טוב הדבר הזה, כן? ואיך קוראים לאחר המתקיין היסודי וכל כולה, אז כל חלק וחלק יכשירנו. למשל, מה הכלי מלמטה שתוחנים בו ירקות, זה כלום, ישטוף, אין צורך. הציר הזה ישטוף מקסימום עירוי, לא יותר עירוי, כל דבר יערה אותו, לא יותר. לדעתנו אפילו הכלי שעושים בו בצק, כיוון שהוא לא מדבר, הוא לא חרס, הוא לא חרס, יערה עליו, כן? אי אפשר לבוא להגיד שהחימוץ שלו קשה וכו', הוא מבריק וכל, אפשר לערות עליו, אבל לא נפריד עד כדי כך, כדי לא לשבור מושגים אצל בני אדם, אבל כאמור אפשר להכשיר אותו בדרך הזו. זה המיקסר. ביחס למטחנת בשר יש עוד מיקסר קטן של הקפה, מיקסר קטן, שם לא ניתן לפירוק, הוא ממש גוף גולמי, יש לו פרופלור שהוא מסתובב. אז אנחנו שואלים את עיקרת הבית, סומכים עליה, אם היא דואגת שכל הזמן היא בוררת את הקפה לפני שהיא טוחנת, ולא טוחנת כשידיה הם בצק וכל הדברים האלה, אזי צריך רק לנקות אותו, להדיח אותו, ולא יותר, אין צורך ביותר מכך. אבל אם לא, צריך מכשיר מיוחד לפסח, כמו שאמר השופט ציון, מכשיר מיוחד לפסח, יש גבול גם ליכולת שלנו להקל במקרה הזה. קיור ניתן להכשיר אותו לדעתנו על דעירוי ועם מים פגומים, להשאיר בו מים חמים שישהו כמה זמן שם. אבל יש כאלה שאומרים זה חרף ואין לו אשר, ולכן הם טענים שצריך לשים חצובה או לחסות אותו בנייר כסף. השיש, לנו דעתנו אפשר על זה מקיון סודי לערות מים רותחים, אבל יש כאלה לא מסתפקים בזה, שמים נייר כסף. בבקשה, הם רוצים נייר כסף, שישימו נייר כסף. רק להזכירכם רבותיי, נייר כסף, עכשיו אל תפלו מהכסאות, נייר כסף עצמו, לפני שאתה יוצא, הוא עצמו צריך עכשיו למהדרין. למה? כי הנייר כסף יש בו משחה, יש בו משחה, והמשחה של כל שנה יש בה משהו מנעמל. אז כך שלא כל דבר שהוא חומרה הוא כבר גואל אותנו.
גואל אותנו.
תראה, מה זה לפוצץ את השיש? אם על השיש הזה אתה שם, אם על השיש הזה אתה שם, רק רגע, אם על השיש הזה אתה שם כלי רותח שוצאת אותו מעל הקיריים גל, אתה שם עליו, אז כמו שהוא יכול להחזיק מעמד מחום כזה, הוא יכול להחזיק מעמד ממים רותחים שאתה מערה מקנקן. מה כבר יש בדבר הזה? מה? אז אולי בגלל הבדלת טמפרטורה. אולי בגלל הבדלת טמפרטורה. מה? לא, הבא. כיוון שאנחנו חוששים שמא נפלט מכלי ראשון חם על השיש ונברע, ואתה צריך להכשיר אותו. ברור, לא די בפגימה. עכשיו ככה, כאמור, זהו הכשרו של השיש. כלים, כוסות חרסינה, צלחות חרסינה, אין להם הכשר, נקות אותם, לגנוז אותם. לעומת זאת, כלי זכוכית, פיירס, כל אלה, שיטתנו, צריך הדעלה. לשיטת הרב יוסף לא צריך כלום. לשיטת האשכנזים אין לזה הכשר, רק לגנוז. לשיטתנו אפשר להכשיר את זה על דעת עלה. הלאה מזה, הכלים שנקראים אמייל. אמייל זה כלי מתכתי שיש לו ציפוי. בגלל הציפוי הזה יש כאלה שאומרים אין לו הכשר. אז לכן הם אומרים, אם אין לו כלי אחר שיכשיר אותו, יגעיל אותו שלוש פעמים, כן? הלאה, יש מה שנקרא פרצוליים. הפרצוליים זה כלי חרסינה עם ציפוי זגוגתי כזה, זכוכיתי כזה. אזי יש כאלה שאומרים כלי חרס אין לו אפשר, יש כאלה שאומרים זה זכוכית, זכוכית זה מתכת. לנו זה זכוכית, לכאורה אנחנו יכולים להקל בדבר הזה, אבל הרי האשכנזים אומרים שהזכוכית זה כלי חרס, ואז אין לזה הכשר. הרב עובדיה יוסף עושה פשרה, אומר אם זה היה ישן 12 חודש אפשר להגעיל אותו שלוש פעמים וזה הכשרו, שעד הדוחף או בלי עבד. אנחנו נאמר שוב, כיוון שיש בו תערובת של חרס וכו', אחת חילה שלא ישתמש, בשאל הדוחק, אם יגעיל אותו טוב, יכול לסמוך על ההגעלה הזאת. עד כך. עכשיו, סכינים, שהם רק לחיתוך, אז מערה עליהם, כפות, מזלגות, מערה עליהם לא יותר. לעומת זאת, שפודים שצולים עליהם, צריכים ליבון. כל דבר שהוא במגע של אש יבש, טעונים ליבון. עד כאן, בנוגע לכלים. מכאן אני מגיע לערב פסח שחל בשבת. כן, בכבוד. כן. שמה, מה הם עושים? מצות. כן. כן. ככה. תראה, הוא צודק, אבל אני עוד מעט גם אחלוק עליו וגם אני אהיה צודק, ושנינו צודקים. למה? זה נכון, מצות מכונה בגלל דרגת הכשרות הרבה יותר טובה, פחות בעיות. אבל אם אנחנו מסתכלים מנקודת ראותנו שלנו, קודם כל המצות האלה קשיחות, לא נוחות לאכילה. איפה, איפה שמחת יום טוב? דבר שני, אני הלכתי לבדוק מצות של גורמי קשות מהדרין. בקושי שמים בהם מים. בקושי. לקילו, יש להם כמעט, אולי מלא הכוס הזה מים, אולי גם לא. לקילו. ואז, איך הוא יכול להתערבב? איך הוא יכול להיות? לגמש. אז מה הם עושים? הוא מערבב ככה מים, ככה שאפשר, כן? אחר כך שולח אותו, סעיב עד הזה למדברה, מפירוש, שם אותו על שחני רוסטה, יש להם שם עמות ברזל מנו, רוסטה, יחבו דבו על מחרום, עוד, בעל כוחו ידבק אותו. אין נוסיף מים, אין נוסיף מים, בעל כוחו מדבק אותו. אז נכון, הם עושים את זה דעת, ועושים את זה מחורר, אבל לא נמלט מזה שלפעמים אולי סקיק, דקיק של קמח נשאר שלא נדבק, כי לא היה מה שידבק אותו. ובגלל זה יש חומרת המצה השמורה, השרויה. הרי מחמירים לא לאכול מצה שרויה. בגלל העניין הזה. למה? הרי אחרי האפייה כבר אין לנו מה לחשוש. בגלל החשש הזה, הם אומרים בגלל אבק. לא, בגלל החשש שעלולים להיות שקיות קטנות של קמח, שלא נדבק בהן. באמת הקשרויות מהדרין מסוימות, מה הם עוברים, עושים מבט. עוברים במבט על הכיכרות שהוצאו מן הזה. ואם הם רואים תפיחות, נפיחות או משהו משונה, שוברים. והכיכר הזה אז לא שלם, כי שוברים מוציאים את זה. כן? זאת אומרת, גם הם חושבים לדבר הזה. אז אני בא ואומר, למה לנו? אנחנו יכולים ברמה ביתית, אבל אם יש אנשים שיודעים, בלי אנשים שיודעים, לא יועיל ולא יציל. אנשים שיודעים, שניתן לשמוך עליהם, לאפות בכמות קטנה, לצרכים ביתיים, ואז יש לך מצה ראויה. עכשיו הנה תסתכל, הקדוש ברוך הוא שמע את צעקתנו. היום יש כבר במסגרת המצות של הרמח הוד, מצות רכות. זה עדיין לא בדרגה כמו המצות שאופים בבית. אבל מבינים שאנחנו צריכים לחזור חזרה למה שנקרא שמחת יום טוב, ולא לקחת מצות קשיחות כאלה. אז אני מצדיק אותו ברמת ההוראה הכללית, הוא הצודק, לא אני הצודק. ברמת ההוראה הפרטנית, אם מורה הוראה מכיר שאלה ברי סמכה, אלה יכול להורות להם. עכשיו בתימן אמרו דבר יפה, שבחג הפסח לא מתארחים אחד אצל השני. למה? שים לב למה שהם אמרו. הם לא אמרו אתה לא מתארח אצל השני כי אתה לא סומך עליו, לא אמרו ככה, אלא כל אחד שיוכל את החמץ שלו. זאת אומרת, הם כבר החמירו בדרגת החמרות הגדולות ביותר, ועדיין הם קוראים לזה חמץ. אז אומרים, למה לעשות חליפין? כל אחד יוכל את החמץ שלו, ובינו ובין הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך. זאת אומרת, ברמה פרטנית, אפשר להורות לבני אדם שאתה יכול לשמוך עליהם, לעשות לעצמו את הדבר הזה. כמה לא? זה חלק משמחת יום טוב, ברור. עד כאן. עכשיו אני חוזר חזרה לערב פסח שחל בשבת. אז כן, רבי שלמה. נכון. אני שכחתי. ובכן ככה. ובכן ככה. ובכן, הערה נכונה מאוד ביחס לתבלינים. ובכן, באמת, אם אדם קונה תבלינים בלתי תחונים, הוא רשאי, אבל עליו לברור את זה היטב היטב ממיני דגנים, ממש ברירה אחרי ברירה, ומן התולעים. ואני אומר לכם, אני עוד זוכר את עצמי להיותי ילד, עוזר לאמי, שהייתה נותנת לי מגש, לפי בקשתי שלי, וקצת חלבה, כן, או דבר אחר, ואני עושה אחד, כדי לראות, מש אבנים, אם יש תגנים, אם יש משהו פסוד, נרכב, אתם מוצאים. ברירה כזו, כן. ואני זוכר, רבותיי, פעם בצבא הגעתי לאיזשהו בסיס נידח, ולא, וזה כבר היה ערב פסח, ולא הגיע להם אספקת מזון מספקת, כאשר לפסח מספיק. למרות שהם לא אוכלים אורז, בגלל שיש חיילים שלא אוכלים אורז, מה עשיתי? נתתי פקודה, וככה עשינו, והרבנו שקי אורז, אבל ברירה רצינית, אני הייתי שם כמו מפקד קשוח, עשינו ברירת אורז היטב היטב, ואמרתי להם, תשתמשו בזה, רק אם אין לכם מה לעשות. והצלתי אותם, הם נתקעו, והצלתי אותם. צריך להיות ברירה טובה טובה. אז, אבל מה? מי שרוצה לקנות תבלינים, תחונים, רק בקשרות מהדרין. בקשרות רגילה, רבותיי, דעו, הם סומכים על בתולים. סומכים על בתולים. אז רק קשרות מהדרין. ויש קשרות מהדרין תחון. עד כאן. עכשיו, אני חוזר חזרה לערב פסח. כן, רואה שלא משחררים אותנו מהדרים האלה. בבקשה. מה? כן.
אבל אם הוא עושה בקניית כסף?
אוכן ככה. כרמי שלי לא נתרתי. אז הוא שואל ככה. תבנית, תבנית אפייה או תבנית כלייה, שניקינו אותה כהלכה. הוא לא רוצה לבן אותה, כי הוא פחד שהיא תתקלקל. אבל הוא רוצה להשתמש בה. האם מותר לו לעטוף אותה בנייר כסף ולהשתמש בה? תשובה. שוב, לא הייתי מורה לציבור הרחב הוראה כזו. כן, אלא באופן פרטני הייתי מורה לא נייר כסף אחד, אלא כמה ניירות כסף. וכמה סיבות לדבר. א', מחשש שיקרא. ב', מורי אומר שיש הבלעה מקדרה לקדרה, אם יש, לא רק אם יש לחות, אפילו גם בלי לחות. אבל לא כאן המקום להעריך ולפתח את העניין. ולכן, אם הייתי מורה ורק כמה ניירות כסף, ושלא יהיה חשש שיקרא, וגם מבעלה היא בעלה לשכבה הראשונה ולא לשכבה השנייה וכו'. ברור? עד כאן. כן.
הרשת שמתחת לתבניות.
תראה, על הרשת הזו, הרי אין... וזה ניתן לבן. הרשת הזו היא מספיק חזקה וניתן לבן אותה. כן. מה? פלטה של שבת, לפי עבוד היוסף, מנקה אותה טוב טוב, ומערה עליה מים רותחים וזהו. אני מחמיר יותר ממנו. אני מנקה אותה טוב טוב, מחמם אותה מסיק אותה כשחמה, מנתק אותה מן החשמל, ואז מערה עליה מים רותחים. כי תשמישה ככה, איך שרה? כי איך יש את הגלישה? הגלישה באה כשזה חם. ברור? כן. ממה? עוד פעם?
האם צריך לסתום את הכיור כשהרם
יגברו, ואם כן כמה... איפה בכיור? כמה שתוכל שיהיה מלא, יהיה יותר טוב.
וכמה זה
דנו? מה? כל עוד שזה חם, שיהיה חם. פשוט כל מה שיותר, כן.
אתה שגע, אבל יודעת, אין לו קטר, האם הוא
מעורב במשהו? בוודאי, בוודאי. אין לך דבר שלא מעורב. אין. רק השעות מהדרים. כן. כן, אני עשיתי בבית בכוונה כיורים מנירוסה. בגלל הוויכוח הזה, איך קוראים, חרש, לא חרש, מחרש, אמרתי, מה אני צריך חצובות, מה אני צריך נייר כסף? עשיתי נייר, איך קוראים זה, ואז אין לי בעיה, אני יכול להכשיר אותו, מתכת אפשר להכשיר. אמרתי, כל השנים אנחנו מורים ואין, הכיור הוא קולט הכל, לא בחום גדול, אלא בחום שהיה תולדת בו. וגם תמיד יש שם דברים שהם פוגמים, כל מיני חומרים כאלה. לכן אנחנו מורים באים שבערו את זה מספיק, ברור? אבל יש כאלה שם מספקים. כן, מקרר, ניקיון יסודי טוב טוב, כי שם רבותיי המקרר הפך להיות מחסן אדיר של חמץ, הכל מקפיאים. אנחנו חשבנו שפעם רבותיי חנתו רק בני אדם, מסתבר שאנחנו חונטים מזון שם כל מה שיותר. אז לכם צריך לנקות בחורים וסדקים, כי יש המון המון חמץ במקפיא שם, הכל, הכל בכל מקום, ורק ניקיון יסודי, לא צריך מעבר לזה. כן, מה מה? אני מתכוון נתק אותו מן החשמל.
יש שם מקומות שאתה לא יכול לפרק את כל הפלסטיקה,
כן,
יוצא משם האוויר הקל, יוצא האוויר הקל, שאולי יוצא האוויר הקל, שאולי
יוצא האוויר הקל, מנקה עד אחד שידו מגעת. כן, בבקשה.
תרופות,
שאלה טובה. טוב, אני רואה שכנראה לא נגיע היום לערב פסח שחל בשבת, אז מה שאני מציע לכם, אחרים, יצאה לאור חוברת של הבן שלי, ערב פסח שחל בשבת, הרב צפניה, והיא מעודכנת, ומחר כבר יפיצו אותה, אז כדראה וכדאי שתוכלו לקרוא סעיף סעיף. כמו כן, כבר יצא הדיסק, רצון רעב, יש דיסק, פשוט שלא ישעמם לכם בדרך, אז שימו את הדיסק באוטו,
שני דיסקים, חמץ ומתה,
על הלכות חמץ ומתה, ובלכתה בדרך, אז אתם תשמעו, במקום קצב ולא קצב, וקצבו ולא קציבו, ולא כל הדברים האלה, אז תשמעו יותר על חמץ ומתה, דבר השם, זה הרבה יותר טוב מאשר כל האלימות, וכל הבית שמש, וחושך בשמש, וכל הדברים האיומים, האיומים והנוראים האלה. אז כדאי לקחת את הדיסקים האלה, רצון לרעב, ממכון משה, וקמו את החברות האלה, וזה יחסה אתכם. כן, עכשיו שאלו אותי לגבי התרופות. לגבי התרופות, ובכן, קודם כל, כל מי שיש לו תרופות במהלך השנה שהוא השתמש בהן, כל התרופות המרות מותר לגנוז אותן. גם אם הן עומלנות ויש בהן מיסוד הדגן, מותר לגנוז אותן, כי יש לנו כלל שכל תערובת חמץ שאינה ראויה לאכילת אדם, אפילו שהיא ראויה לאכילת כלב, מותר לגנוז אותה ולקיים אותה. עכשיו, התרופות המתוקות, התרופות המתוקות, בדרך כלל מידת החמץ שבתוכם, סירופים, היא אין בה 10%, עד כדי 10%, אלא פחות מ-10% חמץ. ולכן גם כן מותר לגנוז אותם וחסותם של להשתמש בהם. לגבי השימוש בפסח, קודם כל, כל אדם שמקבל תרופות מהרופא או הרופאה, יבקש שזה קשה לפסח. ההסתדרות הכללית, יש לציין, מוציאה כל שנה חוברת מעודכנת של שמות התרופות הקשרות לפסח, ורופאים חייבים לתת, ורק אם אין, הם יגידו שאין. אם אין, אז יבוא האדם לשאול את הרב, הוא יראה מה הוא סובל, אם זה בגדר ספק פיקוח נפש, אז הוא יתיר לו. וגם יש כל מיני דרכים מכלורות, על דרך של בליעה, עם כיסוי, יש כל מיני דברים, במידה והם לא מרות. כי אם הם מרות, מותר, אין לנו בעיה. אבל במידה והם לא מרות, אז יש דרכים אחרות. אז כאמור, מה? תרופות מרות מותר להשתמש בהם לחולים שיש בהם איזשהו ספק סכנה. אלה שלוקחים בגלל לחץ דם, בגלל סוכר, בגלל לב. רק רגע. כל אלה מותר לקחת אותם. למה? כי יש בזה ספק פיקוח נפש. אבל אנשים אשר לא, אין בהם שום, אין שום פיקוח נפש בדבר, ואז הם לא צריכים לקחת תרופות מרות רגילות, אלא אם אפשר לחסות אותם בקפסולות, זה הדרך הטובה ביותר, ולבלוע אותם. ברור? עכשיו, אז אמרתי שצריך לשאול ולבקש את הקשר לפסח. עלינו לדעת, כל אלה שמשתמשים בתרופות של לחץ דם, NLDX, מה עוד? אלה של קולסטרול, סימברסון, סימברסון עכשיו השנה יצא שהוא קשה לפתח, אז עכשיו אינפריל, כל אלה קשרים לפסח. אז יש חוברת, יש חוברת, אפשר לעבור ולבדוק ולראות שיש קשות לפסח. רוצים עוד שאלות? בבקשה. רק רגע, הוא לא גמר. הוויטמינים, הוויטמינים רבותיי, בדרך כלל אין להם הכשר, הוויטמינים. צריך לזהר. ויטמין C זה חמץ גמור. B יש להם בעיות. כן. כזית בכדי אכילת פרס. כן, כ-10 אחוז. אז זה עושר. פחות מ-10 אחוז חמץ מותר לקיים. כן. רק רגע. מה? מצוין. המחם. טוב שהזכרת לי אותו. אז המחם, רבותיי, הרי אנחנו משתמשים בו רק במים. אז קודם כל צריך לנקות אותו בגלל האבנית שיש. עד שהאבנית תצא. מחשש שמה תערב חמץ. הבעיה שלנו היא בגלל שאנחנו לאחרונה משתמשים במחם בשביל חימום על גבר. על גבר. למשל, שמים דייסה לחימום, כי מחר בצלנו אסור לשים על גבי הפלטה, אז שמים על גבי המחם. או אפילו פיתות שמוצאים אותם מהמקפיא, שמים אותם על גבי, על גבי המחם, וזה מותר. וזה מותר. עכשיו, לכן אני מציע שאת המכסה במידה והוא ממתכת להגעיל, כן, להגעיל, ואילו את המחם, ואילו את המחם לנקות את הבטב, אם הוא יוכל, אם הוא יוכל לחסות את גוף החימום, את גוף החימום מלמטה, אם הוא יכול, אז שמיים יגלשו. אם לא, רק לנקות את זה את הבטב, ואין צריך בעצם זה. מה? לא שומע. אם לא שמים עליו כלום, אז רק לנקות את זה את הבטב, ולא צריך יותר מזה. רגע, נדמה לי שהוא היה קדם לך. אתה זוכר, משה? אני כבר לא זוכר. בדרך כלל אני נותן לו חוברת כדי שישאלו אותו. אז אוכן, יש חוברת, אפשר להסתכל בחוברת ובודקים. כאשר לזכור זה המון המון כדורים. כן. כן. יכול להיות. כן, דוד. בבקשה. מה יש מה? מה?
שמי זה במיקרו, זה לחמם מברים מפורטים בגב,
בפרקן,
זה
רפוי. כן. ובכן ככה. תראה, נניח שהחמיץ. אז עכשיו, אנחנו לא יודעים. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. מתי זה יכול להחמיץ? אם בא רטיבות עליו. אם בא רטיבות עליו, אז כיוון שהוא שם על זה כיסוי, תפור, לא יהיה אלא כמו כיפת שאור שביטלה ותח עליה עתית, שזה מותר. כי הוא לא אוכל את זה, הוא רק מקיים את זה. אם לא היה תפירה, אז זה בעיה אחרת. אבל כיוון שיש תפירה והוא ביטל, להתכוון לבטל את זה, כן? ואז מותר לכם. הוא יכול להשתמש בפסח, כי הוא לא אוכל את זה. הוא רק שם את זה על הגב או משהו. מה? מה? כן, בבקשה. כן, רבותיי? רק רגע, הוא ישוב. הוא קדם לך. אני לא זוכר דבר כזה.
תנובה למשל.
נכון. תנובה, יש לה שני מסלולים. כשרות רגילה וכשרות מהדרין. ככלל אני ממליץ לכם, רבותיי, זה אותו מחיר, רק אין מודעות לכך. לקנות מחלב תנובה כל השנה, חלב מהדרין, זה אותו מחיר. וזה חוסך לכם הרבה דברים אחרים. למשל, חלב שנחלב בשבת, ששיא אותו בשבת, שנחלב בשבת, יש המון המון דברים. וזה אותו מחיר. בעולם תקנו חלב מהדרין. ויש בתנובה שני מסלולים. מה? כן, כן. וגם בפסח, וגם בפסח יש להם שני מסלולים. מה שמהדרין תקנו, כן. בבקשה. רצית לשאול משהו. מה, מה? נו, נו. תראה, הפרשת תמות מעשרות רק לדבר שאתה מייעד אותו לאכול. אם אתה לוקח חיטים ואתה צובע אותם ושם אותם לנוי, אתה לא חייב להפרש תמות מעשרות. כך אותו דבר כשאתה שם אותם בשקית בשביל קרית או בשביל גב, זה לא מיועד לאכילה, אז אין הפרשת תמות מעשרות. סיגריות, איסור גמור במהלך כל ימות השנה לעשן סיגריות, ונשמעתם מאוד נפשותיכם. לא, אין בכל זאת, ממני לא תשמע בכל זאת. למה? אני לפני עשרות שנים, כשלמדתי בשבט חברון, הייתי כותב על הקופסאות סיגריה עשן לסרטן המתן, דע שסיגריה זו עלולה להביא למותך. עכשיו עשרות שנים אחרי שהפצפון הזה היה מעיז לקשקש על הקופסאות האלה, עכשיו זה חובה בחוק, נכון ציון? חובה בחוק לכתוב שזה גורם מסוכן, אבל אין היתרים. זה חמיצה סקנטה מיסורה, ספק ספקה, ספק ספק ספקה. מה? בסדר, עכשיו אנחנו יודעים את האמת, ולכן אין להתיר בשום פעמים באופן. כן, בבקשה. תערובת חמץ שלפי שיטתנו, לא, אצלהם הם יותר מחמירים בקיום, בגלל זה מוכרים. אצלהם כל עוד לא נתבטל ב-60 אסור לקיים. אצלנו כל עוד יש פחות מעשירית מותר לקיים. בזה אנחנו מקילים בקיום, לא באכילה. הם מקילים באכילה, אנחנו מקילים בקיום. ברור? כן. יש עוד שאלות? תראו, אני אומר את מה שכל שנה אני אומר, יהודי תימן בתימן, שאני קורא להם שמורת טבע יהדותית, שמו איזה מין יהודים במקפיא לשמר יהדות אותנטית, והביאו אותם לכאן כדי שיזכרו ויגידו איך יהדות צריכה להיראות. בתימן לא היה מכירת חמץ לחלוטין. מספרים שפעם אחת בכל זאת היה מישהו פעל חנות שנשאל לו כמות של חמץ ומחר פעם אחת, ומחר את זה לגוי. בא הגוי בפסח בשביל לקחת משם, אז הוא שמע ועשה וואי. אמרו חכמים אסור, חכמי תימן אסור, כי סימן שלא מחר כך לא מחר את הבצינו. לכן אני אומר, רבותיי, למה לנו ברמת הפרט להיכנס לנישה הזו של למכור חמץ, אלא לנקות טוב טוב, ומה שמותר לגנוז תגנוז, ולא צריך למכור. תשאירו את המחירה למחסני המדינה, לקניונים, לחנויות, כי זה חלק בלתי נפרד מהמזון של המדינה. אבל הצרכים הפרטיים, למה? אפשר להיערך, אפשר להיות מתוכננים. רגע, 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 אפשר להיות מתוכננים. למה צריך לעשות את הדבר הזה? רבותיי, אישה השבוע שחלה, שאלה אותי, לבני משה, שאלה אותי, כבוד הרב, יש ויכוח בין יורים בעלי. הוא אומר שאנחנו צריכים להשאיר לחם ולמכור. ואני אומרת לו, רק תערוב את חמץ. אמרתי לה, את צודקת, אסור להשאיר לחם. הוא אומר להשאיר לחם ולמכור. חמץ גמור. כי הוא מבין שהוא לא מקיים את מצוות מחירה. אני לא יודע מאיפה יש לו את המצווה הזו. כל אופן חמץ. זה שיבוש. כן, זה שיבוש. לכן, מה לנו מלכל הבלבול הזה? אנשים, רבותיי, מנקים כלים, מוכרים את הכלים בגלל הבליעת חמץ בפנים. זה שטות. זה שטות שאין דרגה במנת. מחר כך הכלי, שצריך אחר כך להסביר אותו אחר הפסח, כי זה כבר כלי של גוי. צריך להסביר אותו מחלה. מה לנו בכל הבלגנים האלה? ברור? לא הבנתי. הם נקיים ומוכשרים פסח? הם של פסח.
לא, של יום יום.
נו. אלא? בשביל שוב אותם. תראה, אמרו חכמים בתלמוד הירושלמי שהיו נשים שמגרדות תקירות גם כן. יוצא טוב ככה מה של למכור חמץ, אמין לי. עד כאן. טוב רבותיי, אנחנו נסיים כאן. כאמור, רציתי לדבר על ערב פסח על שבת, אבל כבר אני מחויב גם לאירוע אחר, וראיתי שיותר אתם מתעניינים בכשרות המאכלים, גם זה לטובה, ליצרו בתודעתכם עד כמה באמת צריך האדם לשמר בכשרות בכל השנה כולה, ובמיוחד לפני פסח. שהקדוש ברוך הוא מורה ברבותיי, ימלא כל משעות לבכם טובה, יאיר עיניכם במאור תרותו, שהקדוש ברוך הוא נתיב נתיבכם לעבודתו לראתו, יסייכם לחנך לבניכם לאותכם לעבודת הקודש, תראו בבניכם לאותכם זרע קודש, והקדוש ברוך הוא יפרוש את משמרת השלום על כל עמו בישראל, יושיענו במהרה מכף אויבינו הזומים עלינו להשמידנו, ונזכה בגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.